Make Your Own Zone, פודקאסט הטריאטלון של ישראל. מוזמנים להקשיב לסיפורים, לספורטאים, חוויות, ניצחונות והפסדים על החיים לצד הספורט.
הראיון הבא היה הראשון שהוקלט בפודקאסט. הוא התקיים כשבועיים לאחר הישרמן. כולם חיפשו את המנצחים. פחות מנצחות, אבל נדון על כך בפעם אחרת. אני בחרתי בפודיומיסטית, אייג' גרופרית, בקטגוריית הגיל 50 עד 54. כמה עובדות על נשים וטריאטלון. לא נדבר על אחוזים, אבל בכל הטריאטלונים תראו מעט מאוד נשים, הרבה פחות מהמתחרים הגבריים. ברוב הקבוצות אחוז הנשים נמוך. איגוד הטריאטלון מקפיד לשמור על קטגוריות הגיל ללא התחשבות במספר המשתתפות. ראוי לציון, כי מרוצים בתחרויות רבות נוטות לבטל קטגוריות וכך מוצאות עצמן בנות 50 או 60 מתחרות בבנות 40. נשים שמעוניינות להמשיך להתאמן ולהתחרות בגיל המעבר, שנקרא בעבר גיל הבלוט, מוכיחות שהן כאן בכדי להישאר. רעיון חשוב עם מי שתחרות אינה תלויה אצלה בגיל.
בוקר טוב, קרן מרץ. אנחנו
בוקר טוב,
כאן אהלן בפודקאסט החדש. את המרואיינת הראשונה, ייי. ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן, ואני אציג אותך כמו שאני ראיתי. בילדותך בקריית מוצקין שיחקת כדורגל עם הבנים בשכונה. ביסודי היית אחרונה בריצות הקצרות, אבל ראשונה בריצות הארוכות. התקבלת בפרוטקציה לקבוצת שחייה תחרותית, אבל הוכחת את עצמך בהמשך כשחיינית טובה. מאז התבגרת, השתתפת במרתונים, טריאטלונים, תחרויות איש ברזל, וגם אולטרה מרתון. עד כאן נכון?
חוץ מהשחיינית הטובה.
זה יכול להיות אלי, כן, הבנתי אותך. ולפני שבוע, אחרי תקופה ארוכה של החלמה, פציעות, חזרת לישרמן והשתתפת אחרי חששות רבים, שחלק מהם שמעתי, והנה אנחנו כאן. מאוד מאוד נשמח לשמוע עלייך, על החוויות שלך כטריאטלטית, כאישה, כמתבגרת, וכל מה שתרצי לומר. בואי נתחיל. בזיכרון הילדות הראשון שקשור לספורט, כמו שאני אמרתי, שיחקת כדורגל עם הבנים בשכונה, בואי תשתפי אותנו.
בדרך כלל
העמידו
אותי בשער, כי
הייתי
ילדה
מאוד
קטנה, כאמור, לא הייתי שחקנית גדולה, אבל איכשהו הצלחתי לעצור כדורים, ובכל מקרה נהניתי להיות חלק מהחבורה שמשחקת עם כדור, כי זה מה שאהבתי, משחקי כדור, למרות שהייתי גרועה בכולם באותה מידה, אם זה כדורגל, כדורסל, אחר כך גם טניס וכדורעף.
היית גרועה בתחושה שלך, או בפידבקים שקיבלת, הבנת שאת גרועה?
אני מניחה שלא הייתי הכי גרועה, אבל גם לא הייתי איזה כוכבת. הייתי, יודעת, לא הייתי אף פעם מהירה, במשחקי כדור צריך מהירות, זה לא היה לי, אבל כן יכולתי לרוץ בלי סוף. יכולתי להמשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ בלי להתעייף.
את מספרת שביסודי, בריצות הקצרות, היית חלשה יותר מהריצות הארוכות, כבר אז היה איזשהו ניצוץ, מה זכור לך? מהריצות הארוכות.
אני פשוט זוכר, לא התאמנתי בריצות, אבל בכל פעם שבשיעור ספורט לקחו אותנו לרוץ 60, סיימתי פחות או יותר אחרונה. וכשלקחו אותנו לרוץ 800 או יותר, אז סיימתי ראשונה.
אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, גם אני זוכרת, קוראים לי ברוריה, והייתה עוד ברוריה בבית הספר. בבית הספר היסודי היינו ביחד, והיא הייתה תמיד ראשונה בריצות הארוכות. ואני זוכרת שכולם היו מתחילים חזק, ואני ידעתי לשמור כוחות, והייתי חזקה בריצות הארוכות, וכשהיא עזבה את בית הספר בחטיבת הביניים, ואני נשארתי, אז הכתר עבר אליי, אז אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. המשכת בחיים, גם בתיכון וגם בחטיבת הביניים, הספורט תמיד ליווה אותך?
לא, קודם כל אצלנו לא הייתה חטיבה, אצלנו זה היה א' עד ח' וט' עד י' ב'. מתישהו לקראת סוף כיתה ט' הפסקתי לעסוק בספורט. האמת היא שקצת לקחתי רחוק את הדיאטות וכבר לא היה לי כוח, גלשתי אז על גלשני רוח, לא היה לי כוח להרים מפרס. בתיכון הייתי עסוקה יותר בדברים אחרים.
רגע, בואי נעצור ונתעכב על זה, זה כאן, זרקת כאן משהו לחלל העולם. כן. לדבר עליו, כן, לגבי אכילה.
כן, איפשהו במעבר בין ח' לט', בין היסודי לתיכון, החלטתי שאני צריכה דיאטה, די הפסקתי לאכול, לקחתי את זה רחוק מדי, רזיתי יותר מדי, אחר כך בעקבות איומים התחלתי לעלות קצת במשקל עד שהגעתי למשקל שהסכימו לעזוב אותי במנוחה ונשארתי רזה מאוד הרבה שנים ו...
איומים של ההורים? זאת אומרת של
כן. אז עוד לא דיברו כל כך על אנורקסיה, לא הייתה לי איזו הבחנה רפואית של זה, אבל ברור שהייתי רזה מדי.
כן.
מדברת איתך על גובה שלי, הגעתי ל-42 קילו, זה לא היה סימפטי כל כך.
כן.
ואז כשהתייצבתי על 45-47 קילו, אז בואו אותי בשקט. גם התחלתי לבלות יותר, בקיצור, הספורט פחות עניין אותי בשנות התיכון. כיתה ת' עדיין כן, אפילו הלכתי לאיזשהו חוג ספורט הכנה לצבא, וזהו, זאת בערך הפעם האחרונה שרצתי עד גיל 18-19 כשחזרתי להתאמן בחדרי כושר, ושם הריצה הייתה חימום למשקולות, ועד שקיבלה חיים משלה.
כן. ואוקיי, את אומרת ריצת חימום, חדרי כושר, מה קרה מאז? כמה זמן היית בחדר הכושר ואיך זה התקדם?
חדרי כושר, התחלתי בגיל 14, ואז חזרתי 18-19, ריצת חימום שהלכה והתארכה, בגיל 21 התחלתי לעבוד במשרד עורכי דין, כבר הייתי בשנה ב' ללימודים, והבוס שלי היה בעצמו משתתף במרוצים, וכל פעם חוזר שם גבייה על השולחן. גם אני רציתי. עד אז לא השתתפתי בתחרויות בכלל.
רצית את הגביע או את המרוצים?
אין לי תשובה ברורה על זה. אבל בהתחלה רציתי את הריצה עצמה, כי בתור ילדה כשהשתתפתי בתחרויות שחייה, זה עשה לי ממש כאבי בטן והתרגשויות, לא עשה לי טוב העניין התחרותי. והתחלתי לרוץ בחדר כושר בצורה יותר מושקעת, ולאט לאט הריצה יצאה החוצה, ריצות בים וריצות לאורך רכס הכרמל, ואז היו אימונים, התחילו אימונים למרוץ חיפה שהיה אז לאורך הרכס, אחר כך הוא ירד לים.
כן.
וככה מצאתי את עצמי, בשנת 99 משתתפת פעם ראשונה במרוץ חיפה, הייתי אז בת 27 כבר, אבל קדמו לזה שנים של ריצה מסביב למשקולות. הגעתי כבר למצב שאני מתאמנת כל יום 3 שעות. שעה ריצה על מסילה, עוד 30 בטן ועוד שעה וחצי משקולות.
כהיית משימתית? כהיית משימתית, כי איך את מסבירה את 3 שעות? את תמיד משימתית.
תמיד משימתית. כל דבר זה, זאת משימה.
כן.
צריך לעשות הכי טוב. גם במשקולות הגעתי למשקלים מטורפים. הגעתי למצב שאני דוחקת בבנצ' פרס 100 קילו.
וואו.
ואנשים היו עומדים ומצלמים עם הטלפון, כי לא האמינו, הייתי בסך הכל 50 וקצת קילוגרמים ודוחקת את 100 קילו האלה, זה... אני רק קצת כמו פרעוש עם משקולת. אז זהו, התחילו המרוצים, מרוץ חיפה וכל מיני מרוצי 10 קילומטר. אחר כך הייתה הפסקה של כמה שנים, כי שוב הרגשתי שהמרוצים גורמים לי להתרגשות יתר, והמשכתי לרוץ בלי להתחרות.
התרגשות יתר מעצם התחרות?
כן.
מזה שאת צריכה להעמיד את עצמך בתחרות?
כן. למרות שבאותן שנים השתתפתי בכמה מרוצים בלי להגיע לשום פודיום. פשוט רצתי, קיוויתי לסיים בכלל, ותמיד סיימתי באותן שנים. עוד לא ידעתי מה זה DNF, היום אני כבר יודעת. ואני גם יודעת שהשמש זורחת אחרי DNF, זה בסדר.
בואי נדבר על זה עוד מעט, אוקיי? על ה-DNF. כן.
זהו, 2007, איזה חבר מהמכון כושר רץ לידי על המסילה ומספר לי שהוא נרשם למרתון טבריה, ואני אומרת לו שמרתון גדול עליי. הוא אומר לי, אז יש חצי מרתון. מה זה חצי מרתון? 21. עשיתי חשבון שבאותו זמן רצתי בסביבות 17 קילומטר. אמרתי, בסדר, אני יכולה להגיע בחודשיים ל-21. ואז התחלתי להתאמן במרץ. באתי הביתה, נרשמתי לחצי מרתון בית שען, והיו לי חודשיים להתאמן.
הכל לבד, בלי מאמן? את
מונה בלי מאמן, בלי כלום.
אוקיי.
פשוט ריצות נפח, בלי להתעסק עם אינטרוולים ותמוני מהירות. זהו, רצתי בחצי מרתון עם שכן, שהפך לחבר מאוד טוב ושותף להרבה אימונים. ודיברנו כל הדרך, עד שקילומטר 14, אני אומרת לו, טוב, אולי נתחיל לרוץ. וזהו, מאוד נהניתי, באתי הביתה, התחלתי להירשם למרוץ אחרי מרוץ.
וואו. ומתי הגעת למרתון?
זהו. אחרי שרצתי עוד חצי מרתון בירושלים ב-2008, באתי הביתה, התחלתי לחפש מאמן בחיפה, מאמן ריצה, לא היו הרבה כאלה.
באיזה שנה זה היה?
ב-2008.
עדיין לא היו הרבה מאמני ריצה, אוקיי.
בחיפה לא היו הרבה.
כן.
ואז הגעתי לאליעזר רוזן, מאמן ריצה, ייצרתי איתו קשר, הוא בדיוק הקים איזושהי קבוצת ריצה קטנה, התחלתי להתאמן אצלו, דבר ראשון שעשיתי זה לא להקשיב לו ומיד נפצעתי, סיפרתי לו שאני עומדת לרוץ בהקפת התבור וכואבת לי הברך, אז הוא אמר, תשמעי, אם כואבת לך הברך, תעזבי את הקפת התבור, בואי תרוצי בהרצליה. אמרתי לו, בסדר.
מה ההבדל?
הקפת התבור זה מרוץ הררי, עליות, ירידו, עלייה וירידה, והרצליה שטוח. אז אמרתי לו, בסדר, נדבר אחרי המרוץ. כן. רצתי וסיימתי את הריצה הזאת עם השבתה של כמה שבועות, שבמהלכה הוא עשה איתי הרבה אימוני חיזוקים, ויצאתי מזה בריאה ושלמה ומחוזקת. ואז התחלתי להתאמן למרתון.
אחרי הפציעה, השלמת את הפציעה, אוקיי, מרתון באיזו שנה?
2009 בטבריה, כמובן שנפצעתי לקראת המרתון, ITB, היה ספק אם אני אוכל לסיים את התחרות, הייתה שאלה מתי יתחיל לכאוב. אז רצה הגורל והתחיל לכאוב לי אחרי 100 מטר, וכאב לי בטירוף 35 קילומטר, אבל המשכתי. ואחרי 35 קילומטר של ריצה על כאב, פתאום נעלם הכאב, הרגשתי כמו אריה, ואז בשלב שכולם מתחילים לגרור רגליים, אני התחלתי לרוץ כמו אריה. וסיימתי גם בזמן שתכננתי. אז,
מה?
אז זה היה 3.41.
הבנתי.
תכננתי 3.40, אבל לא נתקדמה.
הבנתי אותך.
שנה אחר כך זה כבר היה 3.20, זה היה... כן. זה כבר היה השיא.
כן. מאוד חשוב לך לעמוד בשיאים של עצמך, שאת קובעת לעצמך.
היום שחררת את זה, כי אני כבר לא יכולה.
כן, זה מגיע. מתי שחררת את זה?
אני חושבת שזה יותר שחרר אותי.
יפה.
תשמעי, זה גם ההישגיות בריצה, ואחר כך גם אופניים וטריאתלון.
ואיירונמן. אבל באמת, מתי הנקודה שאת מבינה שזה משחרר אותך, שאת משתחררת מזה ולא... את לא מסתכלת יותר על הזמנים?
לא, אין נקודה כזאת, לא הייתה.
אין.
אין.
אוקיי. את עדיין מסתכלת על הזמנים גם היום.
תקשיבי, אני מנסה להיגמל מזה, ואז היום בבוקר באימון שחייה, אומר לי המאמן, בסך הכל הצטרפתי לקבוצת שחייה הזאת לפני חודשיים, שלושה, אומר לי המאמן, יש תחרות מאסטרס בחודש הבא, ואני רושם אותך ל-100 מטר גב. עכשיו, באמת, אני שוחה גב יותר טוב מאשר חתירה, לא במהירות, אלא יחסית לאנשים אחרים. עכשיו, לכי תתווכחי, כן רוצה, לא רוצה, לא יודעת אם אני אלך לתחרות הזאת, אולי אני גם אהיה בחול באותו זמן, אבל זה קיים. ב-2015 הייתה לי סדרת פציעות שהבנתי בעקבותיה שאני צריכה להרפות מהעניין של המהירות בריצה, זה לא הולך.
זה הגיל שבאמת מבינים שכל אימוני האיכות בעצם גורמים לנו לפגיעה באיכות החיים, נכון?
כן, כן, ואני, תשמעי, יש לי את הדוגמה של אבא שלי, שהוא ספורטאי עד היום. הוא בן 78, וכל יום הוא עושה משהו, ריצה, אופניים, שחייה, לא משנה מה. הוא תמיד פעיל. אני רוצה ככה, אני רוצה להיות פעילה עד יומי האחרון. והבנתי שאם אני ממשיכה עם אימוני מהירות די מטורפים, זה לא יקרה. אז הורדתי את הגז מהריצה, המשכתי לרוץ והרבה, אבל בקצב נוח, בלי לנסות הגברות, מהירויות. יש תקופות שאני טיפה מגבירה, אבל לא אינטרוולים על 4 דקות לקילומטר או 4-10 כמו פעם. לא קורה יותר.
כי את לא מהירה יותר, כי שחררת, מה קורה?
אני לא מהירה יותר, אני פצועה. יש פציעות כרוניות שכבר לא הולכות לשום מקום. אם קודם לפחות יכולתי לדחוף חזק ברכיבה, אז הצטרפה איזושהי תאונת דרכים שהייתה לי ביוני 20, לקראת סיום ריצה באתי לחצות את הכביש, רכב אחד נעצר לי, והרכב הבא בתור התנגש בו, עלה על אי תנועה, כמעט דרס אותי, קפצתי לסיכים כדי שלא ידרוס אותי,
וואלה.
קראתי שריר באגן, ומאז יש לי סרט של פציעה, גוררת פציעה, גוררת פציעה, ו... אני לא יכולה ללחוץ חזק ברכיבה, אני לא יכולה לפתוח צעד קדימה בריצה, אני בכלל מוגבלת במרחקי ריצה, כבר לא יכולה לרוץ למרחקים שרצתי פעם. אז הגוף אמר את דברו, אני עכשיו אומרת לו תודה על מה שהוא מוכן לעשות, ואם אני אמרת החלמה על קראת הישראלי, לא החלמתי, רצתי על כאב, כאב לי כל הדרך, כאב לי ברכיבה, כאב לי בריצה, עשיתי מה שאני יכולה עם הכאב הזה.
מה ההשפעה של הגיל על הפציעות? בלי לחשוף את הגיל.
אני השנה נכנסתי לקטגוריה של 50.
יפה, צעירה.
כן, צעירת הקטגוריה.
כן.
ואת יודעת, אני אף פעם לא יודעת אם זה הגיל או שזאת עייפות החומר בגלל האינטנסיביות של האימונים לאורך שנים. אני לא יודעת. קשה לי לשים את האצבע מה שייך לגיל, מה שייך למה שעשיתי עם הגוף לאורך שנים.
מה השתנה מבחינת התחושה באימון עצמו? מרגישה שונה?
קודם כל פחות בא לי להגביר. אם פעם בכיף הייתי מגבירה ולוחצת בריצה, ברכיבה, לא בא לי היום. היום אני במוד של תני לי לטייל, תעזבי אותי ממהירות. תמיד ששואלים אותי למה אני מתאמנת, אני אומרת לתחרות מלכת היופי.
נכון. שמעתי על עוד מעט נדבר על הישראמן, את אמרת לי ואחר כך שמעתי על איך שאת עולה לפודיום.
כן.
של העלייה, אז בואי תספרי, איך את עולה לפודיום?
זה התחיל בבאר שבע. ב-2008, כשהחלטתי להתלהב ממרוצים, נסעתי למרוץ 10 קילומטר בבאר שבע, והבאתי איתי בגדי החלפה לאחר כך, ומה לעשות שבגדי החלפה שלי היו איזושהי חצאית מיני, וגרביונים, אז היה יום חורפי, גרביונים מצמר כאלה, כל מיני פסים צבעונים, ולהפתעתי עליתי על הפודיום, לא שהייתי כזאת מהירה, פשוט היו מעט נשים, עליתי על הפודיום.
אני מתנגדת כאן את דברייך, אבל... אוקיי.
תשמעי,
אני לא שהיית מהירה.
לא, 48 דקות ל-10, זה לא באמת מהר. אבל עליתי לפודיום, קיבלתי אפילו פרס נחמד, 500 שקל או משהו כזה, וצילמו אותי. ואז התחילה התלהבות מהקטע של הגרביונים והחצאית. אז המשכתי עם זה, אז כל תחרות שהגעתי אליה, ארזתי סמלה או חצאית וגרביונים, וזה מותג שתפס.
מהמם, נעלה אחר כך תמונות בעמוד של
הפודקאסט. בוא נהיה ישראמנים שכולן עולות עם בגדי הקבוצה שלהן, ובדרך כלל בגדי ספורט, ואני עולה עם הגרביוני תחרה.
מדהים.
כן, זה היה משעשע.
אני רוצה לחזור למשהו שאמרת לפני כן, ל-DNF. איפה זה קרה? איך זה קרה?
הראשון היה בסובב עמק. הסובב עמק הראשון שהשתתפתי בו, שזה הראשון שהתקיים, הלך לי מעולה. באמת, רצתי טוב, סיימתי שנייה כללית, הייתי מאושרת. שנה אחר כך באתי לשחזר את ההצלחה, ומה לעשות, הדרך הרומית שם היא אכזרית, התחלתי להרגיש כאבים בכף הרגל, המשכתי לרוץ עד שפשוט לא יכולתי יותר, קילומטר 22, באמת כבר לא יכולתי לדרוך על הרגל, נעצרתי בתחנה, ביקשתי שיפנו אותי, הגיע איזשהו רכב גולף כזה של הקיבוץ, ומישהו נחמד מהקיבוץ, הסיע אותי חזרה לסיום, היה שם סיפור עם הלק ברגליים, אמרו לי, תלכי למדה, שיבדקו אותך. עכשיו אני מסירה את הנעל ברגל הכואבת כדי לראות מה הבעיה, ואני רואה שממש צמח לי שם איזה כדור פינג פונג, ברוב שהתנפח בקשת של הרגל, ואני אומרת, טוב, פדיחה, התקלף לי הלק בריצה, מסדר אותו, הוצאתי לק, תמיד יש לי לק באוטו, סידרתי את הציפורניים ברגל הפצוע, וככה הלכתי למדה, הסתכלו, לא ידעו מה לעשות עם זה, אמרו לי, תפני למיון. נסעתי הביתה, התקלחתי, נסעתי למיון. אני באה למיון, מראה להם את הרגל, אומרים לי, טוב, תראי לנו את הרגל השנייה. אבל שם לא סידרתי את הלק. טוב, הראיתי להם. לא משנה, זה עבר, הייתי מאוד מתוסכלת, פעם ראשונה DNF, למחרת בבוקר, יצאתי לרכיבה. השמש זרחה, הכל בסדר.
חד משמעית מזדהה איתך, אני השתתפתי בישראמן מלא לפני, לא זוכרת כמה שנים, נדמה לי ב-2015-16, ו... טוב, עזבי שהיו לי ספקות, לא משנה, עליתי חולה, ו... אני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד השופטים ראה אותי ברכיבה רועדת, כי עצרתי שנייה לסדר משהו, הוא שאל אותי, מה קורה? אמרתי לו, וואלה, אני לא יודעת, אני רועדת. אז אמר לי, בואי, תעלי לאוטו. אז אני, ואחר כך פרסמתי פוסט, כי אנשים התחילו לשאול מה קרה שירדתי, ואני מזדהה איתך, החיים ממשיכים, השם הזורחת, הגשם יורד, וקורה, מה נעשה? אז אני מזדהה עם כל הנושא של ה-DNF, ולמחרת חזרת לרכיבה, ו... נראה ש...
ה-DNF הכי הזוי שלי היה בבירות ב-2018.
מה קרה שם?
וואו. בשחייה קיבלתי ביתה לפנים, כמו תמיד, כמעט כל תחרות. והפעם הביתה לא הייתה באזור העיניים, אלא דווקא באזור הפה. לא התייחסתי, את יודעת, באדרנלין של תחרות, את לא, את ממשיכה. עליתי על האופניים. ואני ישר מתחילה לנסות לאכול, מוציאה חטיף מהכיס, נותנת ביס, וגשר כתרים שהיה לי מקדימה נופל. טוב, אני נעצרת, מנסה להחזיר אותו למקום. לא, הגשר לא חוזר למקום, לא הבנתי מה קורה, אבל ניסיתי, שוב, ניסיתי, ראיתי שזה לא קורה, ואז יש לי כמה שניות להחליט, אוקיי, מה עכשיו? אני ממשיכה את התחרות ככה, כי ידיים רגליים בסדר. פשוט אסור לחייך. ואז החלטתי שלא, אני לא מסוגלת להתרכז בעוד, לא יודעת כמה שעות של תחרות, כשאני בלי שיניים. שמתי יד על הפה, אמרתי למר שלי, take me to a dentist. שואלים אותי, את בטוחה? אם את הולכת עכשיו לרופא שיניים, game is over. אמרתי, game is over, מה אני יכולה לעשות?
והחיים היה...
היה יום קשה. אגב, היום הקשה היה לא כל כך כמו בגלל ה-DNF, אלא עד שאני הגעתי לקו הסיום, הייתה שם פשלה נוראית של המארגנים, הם פשוט לא שלחו רכב שיאסוף אותי חזרה. כל הזמן אמרו לי שמגיע רכב לאסוף אותי, ולא הגיע. לקח להם שעות להעביר אותי לרופא שיניים, הרופא שיניים הדביק מה שהדביק, בישר לי שנשברו השיניים מתחת לגשר וזה כבר הולך לשתלים בארץ.
וואו.
את זה יכולתי לספוג איכשהו, אבל לחזור מהכפר הזה, שבו היה רופא שיניים עד לנקודת הסיום, לקח לי עוד המון שעות. אני הגעתי בסוף עד שאספו אותי בכלל באיזה רכב שאסף כבר את המתנדבים כשפרקו את התחנה שבה הייתי. זה היה מטורף. וכל הזמן אמרתי לעצמי, בישראמן זה לא היה קורה. בכל תחרות בישראל הייתי מזמן כבר מגיעה לקו סיום. לא היו משאירים אותי שם על המסלול כל כך הרבה שעות, באמת חסרת אונים. זאת הייתה כזאת אומללות, הייתי בלי אופניים, עם נעלי רכיבה וכסדה ביד.
את מעלה כאן נקודה שבדיוק הזמן נדבר עליה, אנחנו נמצאים, שבועיים אחרי הישרמן, נדבר אחר כך על התחרות שלך, אבל אני לא הייתי שם, אבל בישראל אין דבר כזה שאתה לא שם. מספיק להיכנס לפייסבוק ולאינסטגרם ולשידורים החיים שעלו בכל מקום, ויש הרבה תלונות על התחרות הזו. ובראייה שלי, אני חושבת שאם נדבר עם אנשים, מאוד חשוב לי לשמוע מה את אומרת, אני מדבר עם אנשים בעוד חודש, הדברים יראו אחרת. ואמרת שברות לקח הרבה מאוד זמן לאסוף אותך עד שאת הגעת, ו...
לא, הם מעולם לא הגיעו לאסוף אותי.
לא, ובישראל זה שונה, כן.
אני חייבת להגיד לך שכשאני הייתי שם, פגשתי את הדר ריבה כשהייתה שם עם המשלחת של צ'אלנג' ישראל, והיא הציעה לי להצטרף אליהם, והיא אמרה לי, בעוד 4 שעות אנחנו נגיע לקו הסיום או משהו כזה, ואמרתי לעצמי, למה שאני אחכה עכשיו ויסע באוטובוס שלהם 4 שעות, כשאומרים לי מההפקה שעוד 10 דקות מגיע האוטובוס שאוסף אותי, וויתרתי על ההצעה שלה לנסוע איתם, וזאת הייתה טעות נוראית, ואני כל הזמן הייתי בקשר טלפוני עם אייל שטרן, שאגב, אני לא נסעתי עם המשלחת של צ'אלנג' ישראל, אני נסעתי עם כמה חברים, אבל עדיין אייל ניסה לעזור לי, והדר ניסה לעזור לי. הטעות שלי הייתה שוויתרתי על ההצעה שלהם להסעה, ופשוט נשארתי בכפר המקולל הזה שעות. שעות על גבי שעות.
ועד היום את זוכרת את זה, רגע, באיזה שנה זה היה?
ב-2018. זה היה יום סיוט.
לא מזמן, כן.
יום סיוט, באמת.
כן.
וכל הזמן אמרתי לעצמי, בארץ זה לא היה קורה. לא משנה מה, לא היו משאירים אותי זרוקה ככה בשום מקום, באמצע הדרך. זה היה ברור לי. ו...
ישראמן, 2022, בואי, ספרי לי מהצד שלך.
מהזווית שלי היה מושלם, היה... הפתיע אותי לטובה היכולת שלי לסיים, למרות הכאבים, סיימתי. לא היכולת שהייתה לי לפני 4 שנים שהשתתפתי פעם קודמת, אבל בסדר, סיימתי. מבחינה ארגונית, הרוב היה בסדר גמור. יש את הבלגן בשחייה שלא פותרים אותו אף פעם. מה שכן הפתיע אותי, שבתחנות ההזנה ברכיבה, לא ראיתי שום דבר חוץ ממים ואיזוטוני. זה קצת הפתיע אותי, כי בתחרויות אחרות את רואה היצע יותר גדול. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא צריכה אותם, אני לא בונה להם, אני כולה באתי לרכב בחצי, באמת לא צורכת שום דבר מההפקה חוץ מהבקבוקי איזוטוני, שגם היו קצת גדולים מדי, אבל בסדר, אצלי הם נכנסו למחזיק בקבוקים. בחוויה שלי היה מעולה, היה קרוב למושלם. קראתי המון תלונות, ואני מבינה שאם הייתי משתתפת במרחק הארוך, כנראה שזה כן היה מפריע לי. בטח בעניין של תזונה, ומבחינת הסימונים בדרך היה בסדר, וסך הכל מבחינתי הייתה התחרות מעולה. באמת השאיר טעם של עוד.
אני ראיתי משהו שאני חייבת לציין שהיה מאוד מאוד מרשים, זה שההפקה הגיבה לתלונות וכתבה שהם לומדים את הנושא ושהם מתכוונים בשנה הבאה להפיק לקחים, ולא היה פשוט לקרוא את התגובות. זאת אומרת, היו תגובות מאוד קשות, מאוד רגשיות של אנשים, פשוט ענו אחד לאחד, כמעט הגיבו על כל תלונה שהייתה באתרים השונים, בפייסבוק, בקבוצות השונות, היו שם והיו נוכחים. אני חושבת שאנשים לוקחים את זה, כמובן שלוקחים את זה בצורה רגשית, אבל אני מדברת גם, בואי, אני השתתפתי בהפקות, אני משתתפת בהפקות, ואני יודעת מה, על מה מבטרים, אבל עד איפה, אוקיי? בסדר שאנשים נסעו, אני לא מבקרת אף אחד, אבל בשיא הגל, לקיים כזאת אחרות, לנסוע ולדעת שאתה אולי תדבק, ובכל זאת זה חזק מאיתנו, זה מביא אותנו למקומות שבהם אנחנו מבטרים על עצמנו, ואומרים אפילו, אוקיי, נהיה חולים, ונשתתף, ניסע, נעלה על הפודיום. אני מדברת בתור אדם, בתור מתחרה, אני לא מדברת כרגע על ההפקה, עלינו.
את יודעת מה? שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ועניתי לעצמי שאני כבר שנתיים, הסיבה שלא נדבקתי, כי אני מאוד שומרת על עצמי, ומאוד הרחקתי את עצמי מהמון פעילויות חברתיות, והבילויים מאוד הצטמצמו, ומתי שאת אומרת לעצמך די, אחרי שנתיים הבנו, עכשיו התחלואה היא אמנם נפוצה יותר, אבל היא קשה פחות, ויש מחלות יותר מסוכנות מקורונה, ואת אומרת לעצמך, צריך גם לחיות. אז כמו שהעזתי ונסעתי לחוץ לארץ, אז גם העזתי ונסעתי לישראל. ואני אעשה שוב לחוץ לארץ, כי אני לא רוצה למות בעודי חיה. אז אם חלק מהחיים שלי זה גם להשתתף באירועים, שוב, אני כן נמנעת למשל מללכת להופעות שאני מאוד אוהבת. אני כרגע פחות הולכת למקומות הומי אדם. הישראמן היה יחסית חריג, אבל באמת לא רציתי לעצור את החיים עד הסוף. אנחנו כבר לא בהיסטריה של מרץ-אפריל 2020, שאז באמת פחדתי להוציא את האף. יצאתי רק ליערות ולמקומות שאני לא פוגשת אנשים. אז זה מאחורינו. אני לא מרבה לעשות את החשיפות האלה, אבל איפשהו די, צריך ללמוד לחיות לצד הווירוס הזה. יש עוד וירוסים, יש עוד מחלות. אם נשב ולא נעשה שום דבר, אז החיים שלנו כבר לא כאלה חיים, את יודעת.
כן, אני יודעת.
אז כל אחד מנהל את הסיכונים שלו. נכון שלפני ישראמן נמנעתי מללכת להופעה הזאת או להופעה הזאת, כי אמרתי, אם אני אדבק, הלך הישראמן.
כן, אם להידבק אז שזה יקרה בישראמן ולא לפני.
עכשיו, אחרי הישראמן, זה לא שאני רצה עכשיו ואומרת, אוקיי, עכשיו בוא נדבק חופשי, אין לי מה להפסיד. כל הזמן יש לי מה להפסיד. אני עורכת דין עצמאית, כל יום שאני לא אהיה בעבודה זה הפסד.
כן.
ואני באמת שומרת על עצמי, זה היה חריג, ו...
אם נטילת סיכונים, כן, אם נטילת סיכונים, אני אומרת, אם נטילת סיכונים, בחרתי ליטול את הסיכון, במסגרת האפשרויות שלי, כן, אני יכולה להבין את זה.
נסענו בקיץ לטיול אופניים בספרד. היה מופלא ונפלא ומדהים. כן, הסתכלתי בזה שאני אדבק במטוס, אני אדבק איפשהו בטיול, אבל גם פה יכולתי להידבק. אז לא נדבקתי באף מקום, והיה מעולה. שוב, זה ניהול סיכונים, מה לעשות?
אם טיפ לסיום, אז זה הטיפ שלך לסיום בעצם, לנהל את הסיכונים ולא לוותר על הדברים שאנחנו אוהבים לעשות.
זה אנחנו עושים כל החיים, מנהלים סיכונים. זה בדיוק מה שאני עושה גם בעבודה שלי. אני תובעת חברות ביטוח על תאונות. כל הזמן זה קניית סיכון, ניהול סיכון. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה גם בחיים שלנו. הספורט... חלק נכבד מהחיים, אבל כל דבר אנחנו לוקחים את הסיכונים, מנתחים אותם, מנהלים אותם. לפעמים שוכחים לעשות את זה, ואז הם מנהלים אותנו, אבל...
כן.
כן?
קרן, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה, ברוריה.
שלום ניר לוי.
אהלן.
פניתי אליך בעקבות פוסט שאתה העלית לפני כשבוע בפייסבוק. אתה דיברת בפוסט, פנית בפוסט לטריאטלטים, והייתה לך אמירה מאוד נוקבת. בוא תציג את עצמך ומה בעצם הטענה שלך, מה רצית לומר לנו בפוסט?
אז קוראים לי ניר, אני בן 50, מאמן טריאתלון בקבוצת MyWay מהשש שנים האחרונות. לפני כן הייתי בשירות ארוך בצבא קבע. מעבר אותי מאמן טריאתלון, אני גם עובד בעמותת אתגרים, כרכז מנהל תחום הריצה בעמותה.
המנהל שלי.
כן, גם, בין השאר. זהו, ויש לי העיסוק הזה בתחום הכושר הגופני, ובכלל תחום הספורט הסיבולת, יקר לליבי, ואני עוסק פה בשנים האחרונות גם כמתאמן, גם כמי שעוסק בתחרות וגם כמאמן. אז בתום הישראמן, ישבתי ככה וחשבתי למעשה איזשהו משהו שגם כבר כתבתי אותו לפני שנתיים, וככה שחזרתי אותו כי ראיתי שזה לא משתנה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים נכנסים לתוך התחום הזה של ספורט הסיבולת, והמרחק הארוך, לא תמיד מבינים מה המשמעויות של הכניסה לתוך התחום ומה בעצם זה דורש מהם. עכשיו, שלא ישמע שאני לא ממליץ להיכנס או לא ממליץ לעשות מרתונים או איש ברזל, אני מאוד ממליץ להיכנס לתוך הדבר הזה למי שזה מתאים לו. אני חושב שהדרך לשם, גם שאולי התחרות ספציפית עצמה היא לא הדבר הכי בריא וקל לעשות בקרת הגוף, אבל הדרך לשם היא דרך טובה, היא דרך בריאה, היא דרך נכונה, שמביאה אותנו להישגים גם ברמה האישית, גם פיזיים וגם התמודדות מנטלית שלוקחת אותנו למקומות נכונים, אבל הדרך לפעמים גובה מאיתנו מחירים שלא התכוונו שהיא תגבה. וזאת הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה שכשאנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה, חשוב שנהיה מוכנים בכל ההיבטים. לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, עשיתי מרתון, עכשיו אני יכול לעשות גם איש ברזל, בוא אני אעשה את זה. אלא להבין שזה גובה ממך מחירים אישיים, ואתה צריך להיות מוכן אליהם, גם בבית המשפחה, הקריירה, הזוגיות, הילדים, תקציבית, כל הדברים האלה צריך להיות מוכנים אליהם, ולבוא לעשות אותם נכון, כשמבחינתי גולת הכותרת זה לעשות אותם באיזושהי מסגרת אימונית כלשהי, זה יכול להיות מאמן אישי שאתה לוקח, זה יכול להיות קבוצה, אבל כן לקחת שני דברים בחשבון, אחד זה מסגרת אימונית נכונה, ושתיים, זה מסגרת העוטפת, אני קורא לזה, התומכת. שזה בעצם להיכנס לתוך תהליך שהוא ארוך, שאתה יודע בעצם מה נדרש ממך, אם אתה מסוגל בשנה מסוימת לקחת את המחויבות הזאת על עצמך, כדי להגיע באמת להישג שאתה רוצה, ולהיות גם מסופק מההישג, מלסיים תחרות איש ברזל, וגם שלא ישרת בדרך אדמה חרוכה, ואתה עכשיו צריך לאסוף את השברים, והרבה פעמים זה קורה, אנשים לא שמים לב. ולכן חשוב, כשנכנסים לתוך תהליך כזה, א', לעשות את זה בתמיכה של מאמן, שיודע לאן אתה, להסביר לך לאן אתה הולך, להגיד לך אם זה נכון או לא נכון, כי הוא כבר עשה את זה כמה פעמים, והוא מכיר, והוא חווה את זה עם מתאמנים אחרים, ולחשוב עם עצמך איפה אתה שם את זה, וגם להגדיר לעצמך מה המטרה, כי יש כאלה שבאים ורוצים להגיע לאיזושהי תוצאה מסוימת, יש כאלה שרוצים רק לסיים בחיוך, כל אחד והמטרות שלו, ואז ברגע שאתה מוכן לזה כמו שצריך, הדרך תהיה קלה יותר, ואתה תעשה את זה בצורה טובה יותר.
אתה העלית את הפוסט הזה עכשיו דווקא מסיבה מסוימת?
לא, תראי עוד פעם, אני אומר דווקא, זה פוסט שכבר העליתי לפני איזה כמה שנים, וגם היה אז הדים, אבל הפעם העליתי אותו יותר, כי גם ראיתי בשנה, שנתיים האחרונות, אומנם הקורונה קצת שיבשה לנו, שיש איזו תופעה שאנשים ככה מגיעים ורוצים לעשות איש ברזל, ולא בדיוק מבינים לאן זה לוקח אותם, והרבה פעמים נכנסים לתוך תהליך כזה כשהם לא מוכנים. עכשיו, כמובן שאני לא נקוב בשמות, ולא נקוב כי יש, אני מכיר אנשים שעשו את זה, או עם, בלי תמיכה, או עם תמיכה לא מספקת, וחשבתי שנכון יהיה לחדד את זה, אתה יודע, לשים את זה ככה כראי מול כולם, שכל אחד ייקח לעצמו את מה שהוא רוצה. אני חייב להגיד שאחרי הפוסט פנו אליי הרבה אנשים גם בעל פה, ואמרו לי, תשמע, וואלה, פתחת לנו את העיניים, אנחנו באמת חושבים עכשיו טוב איך לעשות את זה נכון יותר, ואם ומתי לעשות את זה, ושוב אני אומר, אני לא ממליץ לאנשים לא לעשות את זה, ההפך, אני חושב שזה נהדר, כשבן אדם מגיע לאיזשהו מדרגה מסוימת של גם יכולת פיזית, גם רצון להוציא מעצמו ולעשות תחרות כזאת מאתגרת, זה מצוין, וזה נכון לעשות את זה, רק זה נכון לעשות את זה, כמו שאמרתי, גם בתמיכה הנכונה וגם לדעת מה המשמעויות של מה שאתה עושה, ומה אתה צריך במרכאות לשים או להקריב, ואיך אתה עושה את זה נכון, איך אתה עושה את זה נכון, מבלי לפגוע שוב באספקטים אחרים של החיים.
אבל אנחנו באמת רואים שכל מי שנכנס ומתחיל לעשות טריאטלון, באיזשהו מקום מעט מאוד אנשים נעצרים בספרינט, פחות אנשים נעצרים באולימפי, וכולם חושבים שחייבים להגיע לחצי ולמלא ומהר.
כן.
תוך שנתיים, אנשים, אם לא שנה, אנשים מגיעים לטריאטלון ארוך, למרחק ארוך, ואנחנו רואים הרבה מאוד פציעות בדרך. פציעות וקריסות.
נכון, אז אני לא דיברתי בכלל על הפן הפיזי של הפציעות, את זה שמתי בצד, כי גם יש אנשי מקצוע שמתעסקים עם זה, והם כמובן, אם זה פיזיותרפיסטים, מטפלים, שיודעים לתת לכל בן אדם איזשהו, גם חוות דעת וגם טיפול, להגיד לו מה המצב שלו, אני חושב שמאמן צריך להסתכל בריאה הוליסטית השלמה על, על המתאמן, וגם להסתכל על הפן הזה. וזה בהחלט פן שהוא שונה, כי הוא פן שהפן הפיזי שבאמת שונה ממתאמן למתאמן, יש אנשים שפיזיולוגית מסוגלים תוך חצי שנה להגיע לתחרות איש ברזל, כי הם עשו לפני זה תחרות ספורט או סיבולת אחרות, או שהם עוסקים בספורט שהוא ספורט אנאירובי נקרא לו, בימי משקולות, או אנשים שיש להם סיבולת שרירית חזקה, אבל הם לא נכנסים למרחק האירובי, ואז להכניס אותם למרחק האירובי יותר פשוט, כי יש להם שלד חזק, יש להם בסיס חזק, והם כנראה יהיו פחות מועדים לפציעות, ולכן הנושא הזה באמת הוא משתנה מאדם לאדם, וזה פן אחד, הפן הפיזי שהוא באמת חשוב, ואני יותר התייחסתי לפן הסביבתי, נקרא לזה מנטלי, מקצועי, אישי, שהוא פן שאני שם אותו שהוא לא פחות חשוב. אני חושב שאמרת שנתיים זה בהחלט זמן מספיק, יש אנשים שכמו שאמרתי, נכנסים לזה הרבה יותר מהר, ושמה יש איזושהי בעיה שדורשת הכוונה. אני חושב שנכון לפני שנכנסים לתהליך כזה, כמו שאמרת, לא למהר לדלג על השלבים, אלא לעשות איזשהו תהליך מודרג, קשר אליי כמול בחור, הפנה אותו אליי מישהו שהוא מטפל מעשה, שאומר לי, תשמע, אני רץ יד לפני כמה חודשים, הייתי רץ בים 10 קילומטר על החול, והחלטתי להירשם למרתון תל אביב. ועשיתי לתוכנית כזאת, איזה מאמן אמר לי, בוא תעשה, וכמו שהרבה אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, הוא התחיל להרים נפחים במכה אחת, והוא החליט שהוא רץ למסכם את 38 קילומטר, והוא כמובן נעצר בדרך באיזשהו, עם חוסר יכולת להמשיך, כי גם הגוף לא היה מוכן לדבר הזה, וגם כנראה התוכנית שהוא עשה לו הייתה מספיק מדורגת. ותיעץ, בקש מה לעשות. כמובן שאני לא נתתי שום עצה בן אדם שאני לא מכיר ולא יודע מה התהליך שהוא עשה, אז אמרתי לו, אני כן נותן לך עצה אחת, קודם כל תנוח, קודם כל תיתן לגוף להתאושש, בין אם תזנק למרתון או לא, זה עניין שלך, אבל תן לגוף להתאושש, תכבד אותו. ואם אתה עושה את זה לאבא, תעשה את זה נכון, תעשה את זה בתהליך מדורג, עם מאמן שיוכל לתת לך גם את הכלים המקצועיים, גם את התמיכה המנטלית, שהיא לא פחות חשובה, וזה מאוד חשוב. אני יכול להגיד עוד נקודה אחת שהיא גם יש לה איזשהו אלמנט שהוא צריך להבין. אין תורת אימונים כתובה לאימון למרתון או לאיש ברזל. זה מאוד פרוץ הדבר. זאת אומרת, בכלל, אימון ספורט הוא לא דבר שיש לו איזה סדר פעולות עשה ואל תעשה. כל מאמן לוקח את זה לכיוון אחר. ובכלל, היום לאמן אנשים לספורט, לענפי ספורט של מרתון או מרחק ארוך, זה דבר שהוא מאוד מורכב, וכל מאמן יכול לקחת את זה לכל כיוון שהוא, וחשוב להתאים את עצמך כמתאמן למי שאתה גם סומך עליו, גם יודע שהוא יכול לקחת אותך לשם, והוא מתאים לך לאופי שלך.
מתחבר אליו, כן.
זה חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו גם מאמנים אומנם מנוסים, אבל הם לא תמיד יודעים לחבר את מה שאותו מתאמן צריך, ואז יש בעיה עם הדבר הזה, אנחנו מכירים את זה בכל התחומים, אבל בתחום הזה אני חושב שזה מאוד בולט.
אני רוצה רגע לדבר עליך, על עצמך, אתה סיימת עכשיו את הישראמן, אני רוצה שתספר על זה, ושאלה מאוד חשובה שלא שאלתי אותך מעולם, מי אימן אותך לישראמן?
אז שאלה טובה, אז קודם כל, אני מתמח על ידי הרבה מאוד גורמים, נתחיל מהסוף, לכתוב את התוכנית, כמה לרכוב ביום שבת ובאיזה עצימויות, אני לא צריך, את זה אני יודע לעשות. כי זה החלק הקל. ברגע שעשית את זה פעם אחת, אתה יודע. הסיפור הוא הסיפור המנטלי, הוא הסיפור הפיזיולוגי, הוא הסיפור של איך אתה עכשיו מקיף את עצמך באנשים שגם יטפלו בך מבחינה פיזיולוגית, גם יעזרו לך לשקם את הגוף שלך, וגם יתנו לך את התמיכה המנטלית. ושם יש לי את האנשים שבאמת תומכים בי, גם בהיבט של לקחת את התוכנית בצורה מדורגת, גם לעבוד על הגוף בצורה נכונה, גם להיות מטופל ולעשות את המנוחות הנכונות. נכנסתי לתוך התחרות הזאת השנה מתוך ידיעה שאני עם ברך לא לגמרי בריאה, ובאמת עשיתי את הכל מתוך איזשהו ליווי גם של מטפל.
ארז אקסלרוד, הנה אנחנו מזכירים
אותו. גם ארז אקסלרוד שהוא מאמן, שהוא מאמן פיזיותרפיסט נהדר, וגם בחור בשם ג'ף שמעשה שנתן לי את הטיפול המתאים. הרבה מאוד דברים שהייתי צריך בדרך לתקן, והבנה שלי היא שיש תחומים שאני חזק בהם, יש תחומים שאני צריך לדעת לא למשוך את עצמי לקצה כדי לא לפגוע בעצמי פיזית, ומתוך הבנה שאני עושה את זה שוב, לא בכל מחיר, אם אני ארגיש שזה משהו שאני לא מצליח, אז אני מוריד קצת מהקצב, או שאני מוריד קצת מעומס האימונים, וזה מה שעשיתי באמת. אז בגדול, בסוף זה הצליח, בסדר, הגעתי, המטרה שלי הייתה להגיע
אם היינו מדברים לפני חצי שנה, שנה, לא היית שם בכלל, היית במצב שלא יכולת לרוץ.
כן, הייתה לי פציעה לא פשוטה בברך, משהו שמתחבר, משהו קשור למיניסקוס, ובאמת זה משהו שככה תהיתי עם עצמי אם אני רוצה לעשות את התאריצה הזאת, ולאורך כל הדרך ידעתי שאני עד הסוף, במידה ואני ארגיש שהברך לא סוחבת, אני לא אעשה את הדבר הזה. יכול להיות שבתור מאמן למתאמן, אם הייתי מתאמן או מאמן שמייעץ לי אמר, תשמע, אל תרוץ את הריצה. אבל לקחתי את זה מתוך גם היכרות מאוד מאוד ארוכה שלי עם התחרות, זו הייתה תחרות שיעית שלי, וזה לא כמו בן אדם שנכנס...
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כשאתה מספר על זה, אתה בפוסט שאתה העלית בסוף התחרות כתבת שהתכוננת וידעת למה אתה מתכונן, זאת אומרת, אתה כיוונת למקום שאתה כן, הגעת אליו.
כן, בהחלט, זאת אומרת, קודם כל זו תחרות איירונמן תשיעית שלי, זאת אומרת, אני יודע, ידעתי לאן אני הולך, אני כבר מאוד מאוד מכיר את הקושי ואת מה שקורה שם בתוך הגוף ובנפש בתהליך ביום הארוך הזה. כיוונתי לאחד משלושת המקומות הראשונים, שוב, כי ידעתי שהשנה יש לי אופציה, גם כבר הייתי בקבוצת הגיל, רציתי איזשהו, ואני מאוד אוהב את הישראמן כתחרות, זה הצליח, עשיתי גם, בדקתי לפני זה מול מי אני מתמודד, איפה אני נמצא מולם בכל של אחד מהשלבים של התחרות, ידעתי איפה אני חזק, ידעתי איפה יהיה לי יותר קשה, ובאמת התוכנית הייתה, התוכנית עבדה לי, היא עבדה בדיוק לפי השלבים שתכננתי, ידעתי שבריצה יסגרו עליי, ובאמת התחילו לסגור עליי, הפער שפתחתי באופניים הספיק לי כדי לא להפסיד את המקום שתכננתי אליו. זה המון ניסיון וזה המון גם איזשהו כוח מנטלי שאתה שמת באמת את בסוף את כל האנרגיה שיש לך ומכוון אותה לשם ומשאיר לך גם רזרבות של אנרגיה, כי אם אתה לא עושה את זה בדרך כלל אתה לא מצליח במרחק הארוך. אבל זה ככה אנקדוטה, זה בצד, זה באמת היה תחרות שהחלטתי ככה לשים אותה כאיזשהו יעד, לא יודע אם אני אעשה עוד אחד, זה תלוי, הרגע כבר לא תמיד מאפשרת, אבל אני כן בטח אמשיך
להתראות. אני חוזה שבהפרש של שנתיים מהיום אתה לא תהיה במקום.
שרדת, הרגע לא תמיד משתפת פעולה, אבל בסדר, אנחנו ממשיכים בתחום חזק. מקווה שאיירומן יגיעו לארץ במרחק הארוך, המלא, אז בטח שזה יפתח לנו איזושהי אופציה לחגיגה נוספת כמו שהייתה בטבריה. אבל שוב אני אומר, באמת, המסר שלי, כל השיחה הזאת, חבר'ה, תעשו טריאטלונים, תעשו איש ברזל, רק תעשו את זה נכון, תעשו את זה חכם, תעשו את זה בזמן המתאים לכם, קחו את הזמן, אל תרוצו מהר לעשות ישר את המרחק המלא, צריך קצת עומק בשביל הדבר הזה, צריך ניסיון, זה לא אומר שאי אפשר, אבל לפעמים המחיר הוא כבד מדי, ולכן אין מה למהר. תהנו מהדרך, תהנו מהתהליך, ותשאירו את זה שפוי, זאת אומרת, יש אומנם איזו תקופה מסוימת של אימונים אינטנסיביים, זה לא צריך את כל השנה, בסדר? חודשיים לפני, אני לפחות לוקח, לא יותר מזה, כל השאר אני עושה את זה מאוד מאוד מתון, שזה כמובן יחסי, אבל זה גם תלוי בגיל, תלוי בזמן שיש
לך. מאוד תלוי בגיל, יש כאלה שצריכים להתאמן איזה שנה שלמה.
לא, גם אני חושב שכשהגיל עולה אנחנו מבינים שצריך לתת לגוף את הרספקט שלו, וזה משלם את עצמו בסוף בצורה טובה, זאת אומרת לא כל אימון חייב להיות 100% ברבק, אלא לתת לגוף גם את היכולת שלו להתאושש, בסוף לא צריך להיות כל הזמן all out, זה באמת ככה עובד. ואני אנסה להסביר את זה למתאמנים שלי, לתת עוד פעם, רוב האימונים הם לא אימונים של all out, הם אימונים של עבודה על איזשהו טווח מאוד מאוד, מאוד בסיסי, עם איזשהם נגיעות, קפיצות לתוך הגירוי של הטווחים הגבוהים, ויש אימונים ספציפיים שאתה באמת נותן גבוה. אבל זו תורה שלמה שכל אחד פתח אותה ואיך הוא חושב שהוא יודע. אני משתדל מאוד לעבוד עם האנשים שאני מאמן בצורה כזאת, שיהיה להם גם את הזמן לעצמם, גם את הזמן למשפחה, וגם לתת את חבילות האימונים שיביאו אותם מוכנים לתחרות.
רגע, אז אנחנו מסיימים בניפגש בישראמן הבא, או ממש?
כן, ניפגש בטוח, אם זה יהיה מלא, אם זה יהיה חצי, אם זה יהיה עידוד, אני לא יודע, אבל ישראמן זו חגיגה שאני מאוד מאוד אוהב להשתתף בה, תחרות שאני מאוד מכבד, מאוד אוהב, היא תמיד הייתה טובה אליי, אני מקווה שהיא תתווסף, יתווספו לעוד תחרויות השנה, גם איירון מן ועוד תחרויות, וזה רק יעשה טוב לענף, לכולנו.
אמן. תודה רבה, ניר.
תודה רבה, בוריה. ביי.
ביי. לרעיונות, שאלות, הצעות, פנו אליי. להתראות בפודקאסט הבא.